השאלה אם אפשר בכלל, נכון? א', שאלה אם אפשר בכלל, אז במקרה הזה זה ודאי ששנאה שלא תלויה בדבר. זאת אומרת, הפסוק אומר בירמיהו, ואת שדוד, מה תעשי? כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב הלבושך, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. אומר הרב בית הלוי, מה ההסבר של הפסוק הזה? הוא אומר, לפעמים יש בן אדם, שונאים אותו, יש מישהו, זה שמעון, שונא את ראובן. שואלים את שמעון, למה אתה שונא את ראובן? אומר ראובן, הוא אנאלפבית, לא יודע לקרוא, לא יודע שום דבר, לא משכיל, לא יודע כלום, לכן אני שונא אותו. טוב, מחליטים לטפל בראובן, לדאוג שלא יהיה אנאלפבית, שבאמת יהיה משכיל וחכם ואינטליגנט, מכניסים אותו, מלמדים אותו, הוא יוצא כבר עם כל התעודות וכל הדברים, הוא יודע הכל. ואז שואלים את שמעון, נו, עכשיו אתה אוהב אותו? אבל לא, מה פתאום? נכון שהוא יודע, אבל תראה את הבגדים שלו, לבוש קראים, לבוש בגדים קרועים, לא. אז הולכים, פונים לראובן, אחרי שהשקיעו כל כך הרבה כסף בלימודים, השקיעים עוד קצת כסף בבגדים, מלבישים אותו יפה, מצוחצח, מעונב, הכל מריח טוב, הכל בסדר. שואלים אותו, מה איתו עכשיו? אבל עכשיו התמינה שלי הרבה יותר חזקה. מקודם צנאתי אנאלפבית עם בגדים קרועים מסכן. עכשיו, מישהו לשנוע, הוא כזה מוצלח ויודע וחכם ולבוש טוב. אז השנאה שלי הרבה יותר גדולה. אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם חושבים שהשנאה של עשיו זה בגלל שאין לנו השכלה, או שאנחנו לא מוצאים חן את הבגדים שלנו, או כל מיני דברים כאלה? שטויות, זה לא זה בכלל. ואת שדוד, את עם ישראל, שאת שדודה על ידי הגויים ששודדים אותה, מה תעשי? מה את יכולה לעשות בשביל למצוא חן בעיניהם? מה? כי תקראי בפוך עינייך, תתייפי עם צבע בעיניים, אם כי תלבשי שני, תלבשי בגדים הכי יקרים שיש בעולם, מתולעת, שני, צבעים אדומים מאוד מאוד יקרים, פורפירה, וכי תעדי עדי זהב הנבושך, תלבשי תכשיטי מזהב, לשב תתייפי, זה לא יעזור לך כלום, כל היפויים החיצוניים האלה. נפשך יבקשו, השנאה היא בנפש. השנאה היא לא דבר חיצוני שאם נפתור את הבעיה החיצונית, השנאה שהיה להם. היא שנאת נפש, שנאה עולמית, שנאה פנימית. מעשו בחוגבים, נפשך יבקשו, ואת הנפש ההפך. אם תתייפי, השנאה תהיה עוד יותר. את תתחרי איתם על המשפצת שלהם הרבה יותר חזק. ואיפה רואים את זה? בבטן עקב את יעקב. זאת אומרת, כבר בבטן, מה יש בבטן? זה מרחב מחייה, מה יש לריב שם? מה היה? בגדים? השכלה? מה היה? וכבר משם התחילה השנאה בינינו. זאת אומרת, השנאה הזאת היא שנאת עולם לעם עולם. זו לא שנאה שאפשר לפתור אותה בדרכים חיצוניות. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שלנו, לנהוג את ההנהגה שלנו בדרך שלנו. לא לנסות למצוא חן בעיניהם. איך אמר ראש הממשלה הראשון, שמום, שיגידו. איך אומרים ביידיש? עוצר גיזוק. אז הוא אמר, הוא היה רשע ומהדברים אחרים, וזהו, משפט נכון שהוא אמר, לא קשור. אנחנו לא צריכים לצאת חן בהם, אנחנו צריכים להיזהר לא להריב איתם, זה כן. אבל לא לצאת חן, אנחנו לא צריכים לקבל צידוק למה שאנחנו עושים עם כל מיני החלטות שלהם. לא צריכים לצאת. כל הם דיברו, כשמתחילים לעשות, לחטות, נכון? אז צריך להיות חכם איך להתנהל איתם, אבל... טוב, בכל אופן, פה מתחיל המאבק בין יעקב ועשיו. שם זה כבר מתחיל. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, והקראו שמו עשיו, הוא עשוי, מוכן, ברגע, עשיו בלי יוד, כן? ואחרי כן יצא אחיו יעקב, וידו אוחזת בעקד עשיו, והקרא שמו יעקב, והיא נצחק מ-60 שנה בלדת אותם. טוב, יש פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים, באמת, ללמוד אותם. אני דבר ראשון הייתי רוצה להתחיל עם הדברים של הרב הירש, הרב שמשון רפאל הירש, דברים מאוד מאוד יפים. דבר ראשון, הדברים נאמרים לפי שיטתו של הרב הירש עצמו, השיטה החינוכית שלו, שהיא שיטה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. צריך לדעת את ההתאמה שלה לפי כל מקום ולפי כל זמן, כך כותב הרב הירש עצמו בספר ממזרח שמש, יש ספר שיצא מהכתבים והמכתבים שלו, אז שם למשל שואלים אותו לגבי תוכנית מסוימת שהיה לאחד הרבנים אז, לפתח בירושלים מוסדות חינוך בסגנון של פרנקפורט, בסגנון של שפיתח הרב הירש עצמו בפרנקפורט, והוא בעצם פונה אליו לקבל ממנו תמיכה לדבר הזה. והתשובה של הרב הירש נמצא שם בכתב מכתב ידו, שהוא עונה לו, שהוא אומר, תראה, הדרך שלי התאימה לאנשים בפרנקפורט. לירושלים אני לא בטוח שהיא מתאימה. ירושלים שונה, היא שונה באופי האנשים, היא שונה באופי בהתמודדויות שיש במקום. זאת אומרת, נכון, ולכן הוא אומר, אני לא יודע אם זה מתאים או לא, צריך לשאול את הרבנים שם במקום, האם זה מתאים. זה מה שהוא אומר. דרך אגב, אני, סתם, לא יפה שאני מחמיא, כן, אני לא בן דורו להחמיא למישהו לפני 120 שנה, כן, 130 שנה, 140 שנה, כן, אבל אחד הדברים המדהימים בספר התשובות שלו, אפילו בהשוואה לספרי תשובות אחרים, זה הריאליות הנוראה. זאת אומרת, הוא מאוד 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 ברור, צלול, בעיר, אתה אפילו במרחק של 150 שנה מסתכל על התשובות שלו, ואתה פשוט מבין אותו. פרקטי והגיוני, ומבין טוב מאוד שאני יכול להביע דעה רק מה שאני רואה מול העיניים, מה שלא ראיתי, אני לא יכול להביע דעה. זה מאוד שכיח, זה קורה גם היום שאנשים חושבים שהם יכולים להביע דעה על מה שקורה במקום אחר. כן? אני חושב שאני יכול להביע דעה מה קורה באנגליה, אם זה טוב או לא טוב. מה אתה יודע? היית שם? זה נכון שלדעתך השיטה, ואתה מדבר על בן אדם שהקדיש את החיים שלו לפתח את שיטת החינוך, ההירשי, כן? השיטת החינוך של הרב יוש. והוא עצמו בא ואומר שמקור אחר יותר ודעת. זה מאוד, לא רוצה להגיד בוגר, אבל מאוד מאוד, מאוד ריאלי, מאוד, מאוד הגיוני, מאוד מאוד יפה. יש לו שם עוד הרבה מכתבים, יש לו על המצב של עם ישראל, המון המון דברים. יש לו מכתב מאוד מעניין שמדבר על בעילה במקווה, מקווה של גברים, קיצור, האם אפשר לטבול במקווה הרגיל או לא. ורב מסוים התיר, והוא חולק מכל בכל, שאסור בשום אופן שדבר כזה יקרה. בגלל חשש שהמקווה כתוצאה מטבילת גברים, החסידים שהגיעו, זה יהיה בתוצאה מזה, המקווה תהיה מלוכלכת, כן? היא לא תהיה נקייה, וזה יכול לגרום לכל מיני תקלות בהלכות שם שיכולות להיגרם, כן? והוא כותב מכתב, והרב ההוא יתיר. והוא בעצם מנסה לגרום לרב ההוא לחזור בו. עכשיו, יש הרבה שמנסים לגרום דבר כזה, אז בדרך כלל הסגנון הוא מאוד ברור, כן? זה שהפסק הזה הוא לא נכון, ואתה מכשיל את הרבים, וודאי שתחזור בך, נכון? זה סגנון רגיל. הוא כותב מכתב מדהים, ארוך, כמה דפים, והוא כותב שזה ברור שמה שאמרת זה ככה וככה, הוא פשוט מוציא את אותו רב שלך. זה ברור שאותו רב אמר שזה אסור, רק שמה לא, כאילו, הוא מוציא, זה באמת, בגאונות מדהימה, ובגאונות מדהימה הוא לא רק בונה לו סולם לרדת מהעץ, הוא בונה לו מדרגות לרדת מהעץ. כאילו שהעץ הזה בכל הכוונה שלו מההתחלה, הוא גם מסביר טוב מאוד מהתקלה שיכולה לצאת. אז זה רק כל כך חכמה וכל כך מקובלת, זה פשוט מדהים לראות את זה. אתה יכול להבין את האנשים שמאחורי, כן, זה תהליכים שקורים, אנחנו רואים את זה גם היום, ואתה רואה, פשוט גאונות, פשוט גאונות. כן. מה שמתאים פה, לא חייב להיות שמתאים שם. זה באמת, אני, אפשר לומר, זה באמת ספר מומלץ, בספר הזה. מזרח שמש, המכתבים שלו, האגרות שלו, מאמרים למיניהם, אתה רואה גם את הגישה שלו עצמו, למשל, יש לי איזה קטע שהוא כותב, שאני, ככה הוא כותב, אני עומד מול בניין, ואני רואה הבניין עולה באש. אני רואה את הבניין עולה באש. ויש שם ילד בתוך הבניין. מה אני עושה עכשיו בשביל להציל את הילד הזה? האם אני יכול לעמוד בחוץ ולהגיד, טוב, אני לא חייב, אני כן חייב? או שאני נכנס פנימה, וגם אם יקרוס עליי הבניין ואני אמות לך איתו, אני יודע שעשיתי את המקסימום. הוא נכנס שם, וטועק שזאת דילמה פנימית שלו, ולגבי כל מיני פעולות שהוא עשה, שהן פעולות, בוא נגיד, הן לא עלו הדרך הקלאסית של היהדות עד תקופתו. כן, והוא בעצם חידש, ועשה כל מיני דברים. והוא בעצם מביע את הלבטים הפנימיים שהיו בהם המהלך הזה. באמת, ספר מאוד, 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 מאוד יפה, מאוד מומלץ. לענייננו, אני רציתי לצטט פה קטע שהוא כותב בפירוש על התורה. והגדלו הנערים, והיה עשיו איש יודע תית איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אז הוא דבר ראשון להעמיד את זה, שבשום מקום לא נמנעו חכמינו מלגלות חולשות ושקיעות, קטנות או גדולות, במעשי אבותינו הגדולים. יגיל תורה ויאדיר. זה הצורה, זאת אומרת, אפולוגוטיקה, כמו שזה נקרא, כן? הרצון לחצות על כל פשעים תחסי אהבה, כן, על כל פשעים תחסי אהבה, זאת אומרת, ולא לבוא לדון לגופם של דברים שחזל מלמדים אותנו, זה לא נכון. יפה, אז הוא אומר, גם כאן יש פה הערה של חז"ל, שמרמזת לנו שהניגוד העמוק שבין נכדי אברהם, מקורו העיקרי היה לא רק בתכונותיהם של יעקב ועשיו, שהיה להם תכונות שונות, אלא גם בחינוכם. היה משהו לא נכון בחינוך שלהם. חינוך לקוי, הוא קורא לזה. חינוך בדיוק. אז הוא אומר שבראשית רבה, סמך ג' י' ד', ככה הוא מציין מקור, שכל זמן שהם היו קטנים, לא שמו לב להבדלים שבנציות שלהם, זה פשוט אנשים שונים, יעקב ועשיו. תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם. נתנו לשניהם אותו חינוך. אומר, ושכחו כלל גדול בחינוך, חנוך לנער, על פי דרכו, צריך לכוון את החניך לפי הדרך המיוחדת לא בעתיד, דרך שעולמת את התכונות שלו, את הנטיות הקדומות של הנפש שלו. וככה לחנך אותו לקראת המטרה הגדולה, האנושית והיהודית, כאחת, התפקיד היהודי הגדול, שהוא אחד ויחיד, לכל עם ישראל, אבל הדרכים להגיע למטרה הזאת הם שונים, הם דרכים מאוד מגוונות. כאן, כמו שיש המון אנשים עם תכונות שונות, אז גם יש דרכים שונות להגיע לאמת. זאת אומרת, תראה את יעקב אבינו, שהוא המחנך הגדול שהצליח עם כל הילדים שלו, כן? יעקב אבינו, שכל הילדים שלו צדיקים, הוא מקבץ אותם לפני פטירתו לשמוע את הברכה, והוא רואה בכל ילד את השבט שעתיד לצאת ממנו, כן? זה הסתכלות. הוא לא רואה את הילד מולו, הוא רואה את כל השבט שיוצא ממנו. הוא רואה פה לא את ראובן, שמעון, הוא רואה שבט ראובן, שבט שמעון, שבט לוי, כרגע עם אדם אחד, אבל בעתיד זה עוד לך להתפתח לשבט שלם. לא, זה ממש לפני פטירתו. נכון. לא, אבל ברור שזו גישה... כן, 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 זה גם נבואה, ברור. אבל אתה רואה, אבל אתה רואה את הנקודה של היחס, שהוא לא רואה רק כהנים ומורי הוראה. עומדים שם גם שבט הלווים ושבט המלוכה, שבט הסוחרים, שבט האיכרים, שבט הלוחמים. יש המון המון זוגים, והוא באמת איש כברכת, אשר כברכתו ברך אותם. כל אחד קיבל ברכה אחרת, לפי הברכה שמתאימה לו, לפי התכונות שלו, לפי מה שהוא התפקיד שלו. כולם ביחד אומה אחת, אומה בריאה, שלמה ורעננה, שבונה חיי עם שלמים עם כל הצורות השונות. וכולם במטרה אחת, עם דרך אחת, לשמור דרך השם, לעשות דקה ומשפט. כוח ואומץ, לא פחות ממחשבה ורגש. יחד כולם גיבורים שעובדים את השם, מקצועות שונים בתפקיד אחד. עכשיו הוא אומר, ודווקא לכן חנוך לנער על פי דרכו, לחנך אותו למטרה הגדולה האחת, לפי דרכו המיוחדת לו. פה הוא כותב משפט חריף, הוא כותב, והמושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה, מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. יעקב ישאב ממעיין החוכמה בחפץ גובר והולך, רצון גובר והולך, ואילו עשיו רק יצפל היום, בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד איתם תעודת חיים גדולה, כן, שהוא פשוט לא יודע שהיא קיימת, כי את כל המטרת חיים הזאת, את כל היהדות, איך הוא קיבל אותה, הכיר אותה רק באופן חד צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד ממנה. זאת אומרת, בגדול, אילו העמיקו, אני רוצה קודם כל לציין את מה שהוא אומר, רק אחרי הרוב, אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אילו הקדימו לשאול את עצמם, איך יכולים, גם האומץ, הכוח והגמישות, הרדומים בנפש עשיו, התכונות שלו, איך יכולים כל אלה להיות חלק בעבודת השם, אז הגיבור שלעתיד לא היה הופך להיות גיבור צייד, אלא גיבור לפני השם. באמת, הוא היה באמת גיבור לפני השם. יעקב ועשיו, על כל נטיותיהם השונות, היו נשארים אחים תאומים, ברוחם ובדרך חייהם. היה מההתחלה, החרב של עשיו קורטת ברית עם הרוח של יעקב. ומי יודע איזה שינוי היה צפוי להיסטוריה, לכל קורות הימים, על ידי זה. לך תדע, אם מראש לא היה פילוג בין עשיו ליעקב, לא היו לו חינוך שונות, אלא עשיו היה מקבל את החינוך המתאים, לפי התכונות שלו, ונכנס למערכת של, של בית אברהם בצורה שלו, אבל לא כך היה. היה בפועל, והגדלו הנערים, רק שגדלו הנערים והיו לגברים, הופתעו הכל לראות, כי אלה אשר מרחם אחד יצאו, ויחד נתגדלו, נתחנכו ולמדו, היו כושלים בטבעם ומנוגדים במעשיהם. זאת אומרת, בסופו של דבר זה קרה, רק בהפתעה, והגדלו הנערים, פתאום רואים שהם שונים. טוב, למעשה, הרעיון שהוא בעצם מנסה להביא כאן, זה חשוב מאוד לזהות אצל הילד, אצל הנער, את התכונות שלו, ולכוון אותו לפי הדרך שלו. הרעיון הזה של מסגרת, שטנט, תבנית, מיטת דום, שכולם חייבים להיכנס אליה, ומי שקצר מדי ימתחו אותו, ומי שארוך מדי יחתכו לו את העיניים ואת הרגליים, בשביל שייכנס לתוך המיטה, זה דבר שהוא ערס, וזה גורם לעיסיו לצאת כל כך חיצוני, ולצאת בעיזה לכל הספרים הישנים האלה, עם כל מה שהם כוללים. זאת אומרת, האמת היא שזה לא משהו שקשור רק ליהדות, או לחרדים, או לדבר כזה. כל מערכת בעולם, בכל מקום שהוא, אם אתה לא מצמיד מורה פרטי לכל ילד, אתה נכנס לבעיה הזאת. כל מערכת שהיא מתאימה את עצמה לרוב, לא לכולם. גם כשאתה מעמיד בפני תלמידים או תלמידות ללמוד בגרות או למבחני חוץ או מה שלא יהיה, אתה מכריח את כולם ללכת בשטנט מסוים, שיש כמה קובעים מאוד שאתה עוצר אותם, וכמה חלשים יותר שאתה מופח אותם, זה גם מיטת סדום. אבל החשיבות שלנו זה דווקא, תראה, אני לא יודע, ילד שלא יהיה במערכת בכלל יהיה לו יותר טוב, אני לא חושב. אז צריך לראות, לשלב, זאת אומרת, גם אם יש ילד שהוא במערכת, לעקוב אחריו, לראות שהוא מתחבר, ולראות שטוב לו, ואם צריך לסדר לו חוגים שמתאימים לו, או מורה פרטי שמתאים לו, שיביא את היכולת של הילד הזה לידי ביטוי בצורה מתאימה. וזה עול גדול שמוטל דווקא על ההורים, זה לא מוטל על המערכת. המערכת היא מרובעת. אנחנו, ההורים, צריכים לשים לב לילדים, ולראות שהם מתאימים לתוך המערכת בצורה נכונה, ואם לא, לעזור להם. לפתח אותה מבחוץ במערכת. זה הרעיון פה ברעיון הזה. מה אתה אומר? כן. ברור, כן. לנער, על פי דרכו. תלוי למי, למערכת או לנו כהורים. זה נכון, אבל אנחנו כהורים צריכים לשאוף לגישה הזאת. עוד פעם, לא המערכת, אני לא צריך עכשיו לחנך את כל העולם. תהיה את השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, כן? אתה רוצה שינוי בעולם? תתחיל אתה. אני צריך לראות, הקדוש ברוך הוא נתן לי ילדים, והוא נתן לי את האחרית על החינוך שלהם. אני צריך לדאוג להם שיהיה להם את החינוך הנכון. זה שהמערכת טובה או לא טובה, זה בעיה. אני לא יכול לשנות את המערכת. זה נכון ולא נכון. זה נכון, אני לא רוצה להיכנס את הרגע לכל הנושא הזה, כי זה נושא מאוד רחב. יש, אפשר להגיד שאין. תחילת לפרשת וירא, ראינו שהוא שולח את ישמעאל שולח את הנער להביא את הבהמות, ההפך, להעסיק אותם במצוות, זאת אומרת להרגיל, לחנך, ובעצם לחנוך, לעשות להם סטאז', לקחת את הילד ולעשות את הסטאז' טוב, אני רחבנו פה למדי הרבה נושאים, אני מעדיף לצמצם, אנחנו גם במסגרת מאוד מאוד קצרה של זמן, אבל בגדול, זה דבר שכולל קצת, אני רק זורק אותו במשפט אחד, לא כדבר פסוק, אלא כרעיון המחשבה. יש היום הרבה הורים שעושים לקורסים, כן? הרב הזה והרב הזה וקורסים בחינוך. יש בזה משהו, זה דבר חשוב, אבל אסור לנו לשכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ילדים, כי אנחנו מסוגלים לעמוד בזה. גם בלי קורסים ולימודים וכל הדברים האלה. אם אדם פותח את הלב ומרגיש את הילד, מה שנקרא, כן? פותח את הלב, מרגיש אותו וחי אותו ואוהב אותו ומביע את זה, בגדול אדם מכסה את רוב מה שהוא צריך לדעת בחינוך, הוא יעשה. יש אנשים שצדה, אצלם הכל צריך להיות כתוב בטקסט כמו עורך דין. אומרים כאילו, מה עושים במקרה כזה וכזה, הם צריכים את זה כתוב לפניהם בשביל לדעת לעבוד עם זה. בלי זה, התוכנת לא עובדת. אז באמת זה או שילך לרב, בדיוק. כל דבר הוא ילך לשאול את הרב, מה עושים עכשיו, יגיד לו את תוריית עין. יש בגדול אבא, אם הוא חופשי וזורם עם הילד, לא דורש ממנו דברים שהוא עצמו לא עומד בהם, לא חיים של שקר, לא בלו. אם אני ילך עכשיו לקרוא עיתון, תוך כדי יום אני אומר, אלך ללמוד, מה אתה מתבטל? אין, זה ברור שאני לא אצא מזה שום דבר. להפך, הוא ילך מזה שרק אומרים ולא עושים. אם אני לא אדרוש מהילד מה שאני לא דורש מעצמי, והדוגמה האישית תהיה די ברורה, עבודה עצמית, זה יעבור לילד, יראה את זה ויחכה את זה, והדברים עובדים. זאת אומרת, זה עובד בכל הטבע, כן? זה לא... הילדים מחכים את ההורים שלהם. וזה בעצם החינוך האמיתי, רק מה? זה לשתף אותו גם כן. חינוך זה בעצם לשתף את הילד בפעילות שלך. אברהם אבינו הולך לעשות הכנסת אורחים, הוא לא יושב על הבית בכורסה ואומר, ישמעאל, אורחים, מצווה. נכון? מה הוא עושה? הוא עצמו רץ. ותוך כדי הוא משלם את הילד לפעילות, אומר לו, יופי, יש אורחים, איזה רצים, תלך אתה לשם, תביא את המים, תלך אתה לשם, תביא... יש פה נקודה שהוא משלב אותו בתוך זה, כשהאבא בעצמו פעיל בהכנסת אורחים, בהתנהבות, בחשת, והילד מצטרף אליו לעזור לו, הילד מפנים את הערכים, מפנים את החינוך, עושה סטאז לזה ונכנס לזה. עכשיו, אני לא אומר, יש דילמות בחינוך שהן כבר שאלות, בעיות, וזה צריך ייעוץ. אבל בגדול, רוב הפרטים בחינוך, כשהאדם זורם, זה מכסה את זה. יש מקרים מיוחדים, גם הורים מיוחדים, ילדים מיוחדים, זה לא כלל, זה לא שלא צריך ייעוץ חינוכי ולא צריך כלום. יש הרבה מקרים שצריך, אבל בוא נגיד, לא צריך לחץ מהדבר הזה, לא... בהמשך, הדוגמאות שמלמדות אותנו בתורה, בחנוך לנער, זה דווקא דוגמאות שיותר בכיוון של חינוך מן השון כזה של סטאז. משנה את הילד לתוך המערכת, כשהאבא עצמו עובד על עצמו, נמצא במקום של התקדמות כל הזמן, וגם האמא נמצאת במקום כזה, והילד משתלב בתוך בית כזה, אז באופן טבעי הוא גדל בצורה כזה. טוב, אני מעדיף להמשיך הלאה, זה באמת נושא חשוב, אבל יגדלו הנערים הזה, כך דברי הרב ירש. מהי מיטב? הוא איש יודע צייד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. יש ניגוד גדול מאוד ביניהם. עכשיו, מה בעצם היה עשיו? מה הוא עשה? זה דברים מאוד רעים, נכון? אנחנו יודעים שעשיו הרשע. כולם יודעים שהראש שלו היה בקדושה, נכון? הראש שלו נקבר במערת המכפלה, כי הראש שלו היה לו ראש מאוד מאוד גדול, הוא היה בן של יצחק אבינו, הוא יכל לרמות את יצחק לא לחינם, כן? הוא ידע בדיוק איך לבוא ובאיזו צורה, הוא לא היה קסם בכלל בראש. הבעיה הייתה שהוא לא שלט על התאוות שלו, וזה הוביל אותו למקום שחמש עבירות עבר באותו היום. מבעל נערה מאורסה ורצח וביזה את הבכורה, וכל החמש עבירות שהוא עבר באותו היום. למעשה התורה לא מפרט את החמש עבירות האלה. התורה אומרת שעשיו איש יודע צייד, איש שדה, ועוד פרט אחד, הוא עייף, טוב, חז"ל רומזים שעייף הכוונה עייפה נפשי להורגים, אבל זה כבר דרוש, לא באמת. ודבר שני כתוב, על איתי נינה מן האדום האדום הזה. זאת אומרת, פה אתה רואה מה זה על איתי נינה, תלעית אותי, הוא לא רוצה לאכול, אלא על איתי נינה. מה זה הנה הזה, באמת? מה יכול להיות? בבקשה, נכון? פלים, על איתי נינה. אז פה אתה יכול להיות שיכול להיות עשיו, שאומר בבקשה, זה לא ספירה. יכול להיות מאוד מנומס, ובכל זאת תאבטן, ו... לא סופר אחד לשני, כן? האדם לא נמדד במידות טובות, זה לא מניסים חיצוניים. אין קשר בשתי הדברים האלה. אדם יכול להיות מאוד מנומס, ואני מאמין שהיו, טוב, זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית, אבל אנשים שרצחו רבבות והקפידו מאוד על עסקים למזלג וכל הכללי סעודה שם באירופה, לפני שנים לא רבות, וזה לא שינה אותם. זאת אומרת, הנימוסים החיצוניים האלה יכול להיות שהם חשובים, אבל... בפרופורציות. אז זה טבעוני, נכון? הוא עצמו, כן? הרשע הגדול בעצמו היה טבעוני. צמחוני. צמחוני או טבעוני? צמחוני בינם. הוא לא יאכל בעלי חיים. לא יאכל בשר. רצח מיליונים בעולם, גרם להרג של בין 50-70 מיליון איש, אבל לא אכל בשר של בעלי חיים. זה עורכי האדם הגלים משקול. אז לא, אני לא אומר, אדם צריך גם לאכול מנומה, זה לא... הג'אמרי מתיישב עם הידיים בתוך השלחת, זה ודאי גם מידות טובות. אבל עליתי נינה לא אומר כלום, זה יכול להיות נע. דרך אגב, הפירוש עליתי נינה גם יכול להיות נע מלשון לא מבושל, נכון? נע. עליתי נינה תביא את האוכל איך שזה, כן מבושל, לא מבושל. אבל יש היום עוד פירוש, נע בתנ"ך מופיע הרבה טעמים כביטוי של עכשיו. דרך אגב, יש קשר בין הדברים, כן? נע לא מבושל ונע עכשיו, יש קשר בין הדברים. לא, נע, נכון, אבל נע לא מבושל, לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו הקרב על קרבו בקרובן פסח. מה זה נע? בשר נע, בשר לא מבושל. ויש גם קשר כנראה לעכשיו. אנא השם הושיע נע, הושיע אותנו עכשיו. שם זה המשמעות. אנא זה בקשה, השם הושיע, נא הושיע אותנו עכשיו. לא, רש"י כותב את זה בכמה מקומות, שנא הכוונה עכשיו, תמיד. יש המון מקומות בתנ"ך שנא זה הבקשה עכשיו. התרגום אומר גם נכון, הנה התרגום פה אומר, על עימני כאן, עכשיו. וזה על איתי נא, תן לי לאכול עכשיו. מה אתה רואה פה בעצם הביטוי אצלו? תאוותנות. הוא בעל תאווה, הוא רואה אדום אדום, הוא לא מצליח להתגבר על התאוות שלו, והוא חייב על איתי נא מן האדום אדום הזה, על כן קרא שמו אדום. יש משהו מאוד עמוק בסיפור הזה של עשיו. בעיקרון, עשיו מזה מכל הדברים של הרב הירש, בכיוון אחד, אבל עשיו לא נולד רשע. עשיו נולד עם תכונות, תכונות מאוד מאוד חזקות. מה? הם שונים, הם ממש ממש שונים. הם אויבים, נכון. התכונות שלהם בלי עיבוד, זאת אומרת, שתיהם היו צריכים לעבוד על עצמם בשביל להשלים ביחד, כי הם ניגודים קשים, אבל אם הם היו מצליחים לעבוד על עצמם ולחיות ביחד, זה היה יכול להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, מה בעצם? אנחנו יודעים שיש ארבע רגליים למרכבה העליונה, נכון? כל צדיק הוא בחינה אחרת. יש את אברהם, יצחק, יעקב ודוד. בעיקרון זה היה צריך להיות אברהם, יצחק, יעקב ועשיו. אלה היו אמורים להיות ארבע רגליים של המרכבה. יש המון 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 דמיון בין עשיו לדוד המלך. הבעל הטורים פה לכל אורך ה... כן, הוא אומר, עשיו גימטרי השלום. עשיו גימטרי השלום, נראה, ככה הבעל הטורים אומר, נכון?
עד שהיא אומרת, שאם לא היה שלום, הוא היה מחזיק בעת העולם.
כן, הנה, ויצא הראשון אדמוני, אומר בעל הטורים, והוא אדמוני, בית במסורת, יש פעמיים בתנ"ך את המילה הזאת אדמוני, ויצא הראשון אדמוני, יצא לי אותו לסב, והוא אדמוני עם יפה עיניי. על מי זה נאמר? דוד המלך, גבי דוד. שראה שמואל את דוד אדמוני, אמר, זה שופך דמים כעשיו. זה שופך דמים כעשיו, הוא ראה אותו אדמוני, הוא, זאת אומרת, הכוחות של דוד המלך, שמואל לא טעה כשהוא ראה, כן? הוא היה הרואה, נכון? הנביא הרואה. הוא רואה אותו, הוא רואה, התכונות שלו זה עשיו. ויש לו כוח, אומץ, גבורה, כל התכונות העשיויות קיימות בו. אומר לו הקדוש ברוך הוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? כלומר, עם דעת סנהדרין הוא עושה. שנקראו עיניים, שנאמר, עם מעיני העדה. זאת אומרת, עשיו בעיקרון, אם הוא היה עובד על עצמו, אם הוא היה מרסן את הכוח העצום המתפרץ שלו, ומכפיף אותו לדעת תורה, מכפיף אותו לעיני העדה, הוא היה בעצמו דוד המלך. עשיו עם יוד, מיוד משם השם, זאת אומרת, ואתה רואה פה אדם אדום, הוא היה אמור לתקן את החטא של אדם הראשון, דוד המלך, אם אתם שמים לב, מקבל 70 שנה מאדם הראשון, יש קשר ביניהם, הוא אמור לתקן את החטא של אדם הראשון, מה זה היה? אכלה פגע. זאת אומרת, בלילה היה אמור להיות מותר לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, אבל הוא לא התאפק. זאת אומרת, ההתגברות הזו, הריסון של הכוח, של התאווה, זה מה שנדרש, זה היה הבסיס של חטא אדם הראשון, זה עומד פה אצל עשיו, וזה גם הכוח של דוד המלך. אני קצת מקצר בהקשרים, אבל בואו נראה את הדברים, זה מאוד יוצא די ברור. אם תעקבו, באמת, הבעל הטורים פה מביא כמה וכמה מקבילות ביניהם. כמה וכמה מקבילות, של אדום ודוד. אבל אדום, זה בעצם, אדום זה האדום, אדם אדום. זאת אומרת, הוא לא הצליח לעשות את זה בצורה נכונה. יש פה בפרשה של דוד המלך, הרי מתי דוד המלך נהיה רגל רביעי במרכבה? מתי דוד המלך זכה להתעלות, להיות באמת רגל רביעי במרכבה, להגיע לדרגה הגדולה שלו? אז זה נמצא ב... לא, לא, לפני כן. הנה, בסיפור עם אבשלום. בואו, זה קצת מאוד לראות את זה בפנים השנייה. אבשלום מורד בדוד המלך, נכון? סיפור ארוך וחשוב מאוד, אבל אבשלום יושב לשנתיים בירושלים. בסדר. היה עומד בפתח השער, כל איש שהיה לו ריב היה בא אל המלך למשפט, אז אבשלום היה קורא אליו, ויאמר, אין זה עיראתה, ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדך, ויאמר אליו אבשלום, כאילו שומע את כל הסיפור שלו, אומר, ראה דבריך, טובים ונכוחים, אתה שומע, אין לך מת המלך, מה לעשות, המלך לא ילך לטובתך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט ויצדקי. אבשלום עומד שם ליד הדלת, כל מי שעובר, הוא קורא לו כזה, זה, מכבד אותו, מה הסיפור שלך, למה באת למלך, יש לי משפט, מה המשפט, ספר לך, וואי, אתה צודק, חבל שאני לא השופט, אם אני הייתי המלך, הייתי בטח מצדיק אותך. טוב, אחר כך פוגש את השני, אותו דבר, אחד מהם הרי הפסיד בדין, נורמלי, טבעי, אין לאפשרות אחרת. הוא כבר יצא שאבשלום בטח היה מצדיק אותי, אבשלום אמר לי מפורש, שאם הוא היה המלך הוא היה מצדיק אותי. יפה, לא? ואז השני גם לא כועס על אבשלום, אבשלום גם מצדיק אותו. ואבשלום גם נתן לו כבוד. והיה בקרוב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. זאת אומרת, כשמישהו בא להשתחוות, היה תופס, לא נותן להשתחוות לו. ההפך, מנשק את מי שרוצה להשתחוות לו. נתן המון כבוד לכל אחד. והיה אז אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך. כולם, ככה, בעקביות, תקופה, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. לאט לאט הוא גנב את הלבבות שלהם. זה גנב, הוא לא חניתי. הוא לא אמר את האמת, הוא אמר, כל אחד אמר מה שהוא רוצה לשמוע, וככה. כן, זה באמת... אבשלום, נכון? טוב, למעשה זה... הוא מתחיל את המרד הגדול, נגד דוד המלך, מתחיל מחברון, ומלך אבשלום בחברון, הלכו איתו 200 משמור שיים שלא יודעים מכלום, תכלס ברגע, ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. היה קשר עמית, היה מרד חזק, והעם הולך ורב את אבשלום, כולם מצטרפים לאבשלום. פשוט היה סחף. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום, הוא יודע שאין סיכוי, הרי אבשלום כבר הרג לפני כן את אמנון, כן, הוא ידע שהוא מאוד פוחד ממנו, מהרו ללכת, פן ימהר ויסיגנו, והדיח עליהם את רעה, והיכה העיר לתחרת, בוא נברח. טוב, הם יוצאים איתו, הוא משאיר 10 נשים פילגשים לשמור הבית, כל עבדיו עוברים על ידו, הפליטי, 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 היא אומר לי, איתי הגיטי, תישאר פה, למה תדר גם אתה עמנו? תישאר פה ותודיע לנו מה קורה, הוא כאילו יהיה מרגל. בסדר, אני מדלק קצת כל הזה, כולם בוכים, יוצאים, גם צדוק וכל הלווים, עם ארון השם, יוצאים יחד איתו, ויאמר המלך לצדוק, אשב את ארון האלוקים העיר. לא, הוא לא מוכן שהארון יצא יחד איתו לגלות, אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני, ויראני אותו ואת נבאו. אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, אז אני אחזור לירושלים. אני לא הולך להוציא איתי את הארון בדרך, למרות שזה המון המון, חשוב על זה בעניין פוליטיות, זה המון שליטה. אם הארון הקודש המקורי נמצא איתו, אבשלום לא, יהיה לו פחות כוח. אבל הוא רואה שזה לא כבוד. ואם כה יאמר, אם הקדוש ברוך הוא יחליט לא חפץ סיבך, הנה אני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. הוא מקבל את המצב והכנעה. למעשה הם חוזרים לעיר, יעצלות ואביתר, חוזרים עם ארון משהו. ודוד עולה במעלה הזיתים, בהר של הר הזיתים, עולה ובוכה, וראש לא חפוי, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו חפוי, שראשו כולם מכסים את הראש כמו אבלים, ועלו עלו ובכו. כולם עולים בוכים יחד במעלה הזיתים. ופתאום דוד שומע, ודוד יגיד לאמור, אחיתופל בקושרים עם אבשלום. אחיתופל יצטרף לאבשלום. ואז הוא שומע את זה, דבר אחד הוא מתפלל, ויאמר דוד, סכל נא את הצד אחיתופל, השם. מתפלל הקדוש ברוך הוא, שאת הצד אחיתופל תסכל. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד פוחד מהצד אחיתופל. אחיתופל היה באמת מאוד מאוד חכם. אחר כך הוא שולח, הנה, פוגש את חושי הערכי. חושי הערכי מגיע לקראתו, קרוע קוטונתו ואדמה על ראשו, ויאמר דוד, אם עברת עליי איתי, והיית עליי למסע, זה רק יחביד. ואם העיר תשוב, ואמרת לאבשלום עבדך, אני המלך אהיה עבד אביך, ואני מאז, ואתה ואני עבדך. תלך תצטרף לאבשלום, ואתה תעשה דבר אחד, והפרת לי את הצד אחיתופל. מה שאחיתופל אומר, אתה אומר הפוך. אתה לא צריך לחשוב. אל תתענק, אל תחשוב, אל תעשה כלום. הוא אומר, זה ודאי זה הדבר הנכון. אין סיכוי אחר. אתה צריך לשכנע את כולם לעשות את מה שהוא אומר. זה התפקיד שלך. ובלי להיכנס לחשבונות בכלל. מה, אחיתופל הוא באמת חכם, הוא יודע בדיוק מה לעשות. ואם ישמעו בקולו, אבשלום ינצח. אם אתה תצליח שכל דבר הפוך ממנו, זה יצליח. טוב, הוא אומר, ותודיע לי מה קורה, אם יצדוק באביתר. כך באמת היה הוא חוזר. דוד הולך, ציבה מגיע, תוך כדי, ודוד המלך, ובא המלך דוד עד בחורים. והנה משם איש יוצא, ממשפחת דוד שאול, ושמו שמעי בן גרה. שמעי בן גרה יוצא לקראת דוד המלך, יוצא יצא ומקלל, יוצא יצא ומקלל, מקלל לדוד המלך. מה הוא קילל אותו? קללה נמרצת, נועף, רוצע, רשימה, 5 קללות קילל אותו. ויסתכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו, כולם נמצאים איתו, יש לו כוח, הוא יכול לעבור אותו, הוא יכול לטפל בו, הגיבורים איתו. וכל אמר שמעי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנחה ברעתך כי איש דמים אתה. טוב, כמובן שדבר כזה, כשהוא ככה מבזה ומשפיל את דוד המלך, הכעס עולה, ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? העד רענה והסירה את ראשו. מה זה ככה הוא מדבר על דוד המלך? ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? מה עם ההתפרצות שלכם? כה יקלל, שיקלל, כה יקלל, כן יקלל. כי השם אמר לו, כלל את דוד.